קראנו השבת פרשת ויקרא, התחלנו ספר חדש, ספר השלישי, החומש השלישי, שהוא המשך כמובן לחומש הקודם לו. בבראשית, ספר בראשית, כשמו כן הוא, ראשית הבריאה, ראשיתו של עם ישראל, ראשית של הופעת העולם. ספר הבריאה, ספר שבו ריבונו של עולם בורא את עולמו, ובו העולם פוגש את ריבונו של עולם בתור בורא. אברהם מכיר את בורו, מסתכל במציאות, ורואה את כל פלאי המציאות, הוא מבין שיש בורא עולם. רואה את הבריאה ורואה בה את הבורא, רואה את ריבונו של עולם. ספר שמות, גם כן שמו מורה עליו. ספר שמות, שם זה הופעה, התגלות. והיה כי אמרו אליי מה שמו, מה אומר עליהם, מתגלה שמו של הקדוש ברוך הוא, מתגלה ריבונו של עולם מעל המציאות, בניסים, בנפלאות, ביציאת מצרים, בקריאת ים סוף, במתן תורה. ואחר כך בבית המקדש, במשכן, ריבונו של עולם מתגלה משרה שכינתו בעולם. ומתוך כך אנחנו ממשיכים לספר ויקרא. מתוך ההופעה האלוקית אלינו, התגלותו אלינו, באה הפנייה שלנו אליו. כל ספר ויקרא הוא ספר תורת כהנים, ספר עבודת השם. הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, התגלה בעולמו, ועכשיו התכלית, מגמת העולם, זה להתקרב לריבונו של עולם. ספר הקורבנות, ספר ההתקרבות לריבונו של עולם. וריבונו של עולם קורא, ויקרא, ויקרא אל משה, כאן יש קריאה, זה בעצם התוכן של הספר. קריאה, ריבונו של עולם קורא, קורא אליו. קורא את משה רבינו, קורא את כל אדם ואדם מישראל שיש בו ניצוץ של משה רבינו. וקורא מאוהל מועד, וקורא אל עבודתו, אל עבודתו יתברך. חז"ל אומרים שרק משה שמע את הקריאה. אף על פי שהקריאה הייתה גדולה, אבל לא שמעו, רק משה שמע. כי משה היה לו אוזניים מיוחדות, אפשרות לשמוע קול עליון את כל השם קורא. כל השם קורא כל הזמן לכל העולם כולו. צריך להקשיב, צריך לשמוע את כל השם. וכשמקשיבים היטב היטב, אז שומעים יותר ויותר. ומשה רבינו, שהוא בדרגה העליונה, הוא שומע את קריאת השם שהקדוש ברוך הוא קורא לו. הזכרנו שבכל יום ויום יוצאת בעל קרול מהר חורב ואומרת אוי להם לבריאותיו, אוי להם לבריאות, מלבונה של תורה. ומה התפקיד של הבת קול הזאת שיוצאת כל יום מהר חורב ואיש לא שומע את הקריאה? מהר חורב, זאת אומרת במקום שבו ניתנה תורה, מהתורה כאילו נשמע כל יום אוי להם לבריות מלבונה של תורה, אוי להם לבריות, שהם לא שומרים על כבודה של תורה, לא מקיימים את התורה, וגורמים לאלבונה של תורה. הבת קול הזאת, זאת קריאת התורה, הקריאה מהר חורב, ממקום שהתורה מופיעה לנו. זאת אומרת, מהתורה נשמע קול, בת קול. לא ממש קול, אלא בת קול. משהו פנימי יותר. צריך לדעת להקשיב לבת קול הזאת. היא בעצם מופיעה מתוכו של האדם. בתוך תוכו של האדם יש קול, יש נשמה אלוקית פנימית, שהיא רוצה את קרבת השם, שהיא רוצה התעלות רוחנית, שהיא דבקה בתורה, שהיא דבקה בקודש, והיא כל יום, כל הזמן, היא רוצה לפרוץ החוצה, הנשמה פנימית. והיא מתגלה בתוך ההכרות של האדם, היא מתגלה שכל פעם אדם מתעורר, אולי הוא יעשה דברים יותר טובים, אולי יתקן את עצמו, אולי יותר ישקוד, עולים לו כל מיני הרהורים קטנטנים כאלה, והם נדחים כאילו על הסף. מפני כל מיני הרגשות שאולי, איך הוא יכול לעשות את זה, או זה משהו כאילו על סף תת ההכרה. הוא לא נותן את הדעת על זה. זה באים הרהורים והם נדחים כאילו מעליהם. אם אדם יקשיב לעצמו, יקשיב לרצונות הטובים שלו, יקשיב לנשמה הפנימית שבקרבו, ישמע את הבת קול הזאת, ישמע את התורה שהיא בעצם נשמתו של ישראל, נשמתם של ישראל, ישמע את התורה קוראת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. צריך לדעת להקשיב. זה ויקרא אל משה. הקדוש ברוך הוא קורא אל משה, ואפשר לומר אל משה זה כל מי שהוא שייך אל הגדלות הזאת. משה רבנו, שכל אחד מישראל יש בו ניצוץ ממנו, ניצוץ של דעת, ניצוץ של קשר לתורה, ואליו, ולגודל הזה, לפנימיות הזאת, באה הקריאה, ויקרא אל משה. באה הקריאה אלינו, קריאה מתמדת. דברי ריבונו של עולם הם נצחיים. ויקרא אל משה מאוהל מועד. ואנחנו מתחילים את פרשת הקורבנות, פרשיות הקורבנות. חז"ל אומרים לנו במסכת תענית וגם במסכת מגילה, אברהם אבינו שאל, במה ידע כי ירשנה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, קחה לי עגלה משולשת ועז משולשת וכו' וטוב וגוזל. ומבארת הגמרא שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו בזכות הקורבנות. שאל אברהם אבינו, במה ידע כי ירשנה שארץ ישראל תהיה לי לירושה לכל הדורות? אמר לו הקדוש ברוך הוא, קחה לי עגלה משולשת וכולי, בזכות הקורבנות. הקורבנות, ולכן תקנו חכמים מעמדות, דהיינו שעם ישראל יהיה לו נציגים שעומדים על הקורבן, על קורבנות התמיד. ובמעמדות האלה קוראים פרשת בראשית, כי בזכות הקורבנות אז העולם מתקיים. אז קוראים את פרשת הבריאה. הווי אומר, בזכותם עם ישראל מתקיים בארץ ישראל. בזכותם זוכים לארץ ישראל. שאל אברהם, ומה יהיה, אם יהיה חס וחלילה, יחטאו ישראל ולא יהיה בית המקדש ולא יהיה קורבנות? ממשיכים חז"ל ואומרים, כשיאמרו פרשת הקורבנות, הרי הקדוש ברוך הוא מעלה עליו כאילו הקריבו קורבנות בעצמם. כלומר, יש כוח גם לאמירת הקורבנות, ללימוד פרשת הקורבנות, יש כוח שהוא מזכה את ישראל לרשת את ארץ ישראל. אומר המהר"ל, מה פירוש הדבר הזה בזכות הקורבנות? הקורבנות הם מלמדים אותנו שעם ישראל הוא עם סגולה, ושארץ ישראל ועם ישראל זה דבר, זה מתאים זה לזה, הם מתאימים זה לזה. סגולת הארץ עם סגולת העם. הקורבנות, שאפשר להקריב קורבנות ולכפר על חטאים ולתקן את החטאים, הם אומרים שהחטאים הם חיצוניים, שהחטאים הם לא במהות, שאדם שחוטא זה איזה כוח חיצוני שפיתה אותו, זה לא הוא בעצמו, זה לא המהות הפנימית שלו. כשלעצמו, אדם בעצמו, נשמת ישראל תהורה, זכה, לא, היא לא שייכת לחטא, והחטא הוא חיצוני, וחיצוניות אפשר להחליף, אפשר לשנות, אפשר להחליף את הבגדים, הצועים, אפשר לרחוץ את הלכלוך, אם הוא חיצוני, אם הוא לא במהות, אם הוא לא העצמיות של האדם. והקורבנות הם מראים שעם ישראל יכול לתקן על ידי הבאת הקורבנות, קורבנות של חטאות, קורבנות אפילו של נדבה, שגם כן יש להם תפקיד מטהר, מחפר. ואומר, הקורבנות הם מלמדים אותנו, קבעת הקורבנות, מצוות הקורבנות, בעיקר הקורבנות שעל חטא, אבל כל הקורבנות כולם, הם מבטאים את העניין הזה שעם ישראל הוא עם סגולה, עם ישראל הוא עם אלוקי, עם ישראל הוא עם טהור, ולכן הוא ראוי לארץ ישראל. מעניין שאברהם אבינו שואל את הקדוש ברוך הוא רק על ארץ ישראל, כשהקדוש ברוך הוא מבטיח לו בנים, אז אברהם האמין בשם והיחשבה לא זקה. הוא לא שואל שאלות, הוא כבר זקן, הוא כבר לא צעיר, הוא כבר לא בגיל כזה שיש ילדים, וגם אשתו לא צעירה, והקדוש ברוך הוא מבטיח לו והוא מאמין. אם הקדוש ברוך הוא מבטיח, זה פשוט, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו את ארץ ישראל, הוא שואל שאלה, הוא שואל במדע כי רשנה, למה כאן הוא שואל שאלה והבטחה לבנים הוא לא שואל? כי הזכות על ארץ ישראל היא כל כך גדולה, היא יותר גדולה מהמופת הזה של שיהיה לו בן, והוא שואל במדע, באיזה זכות? האם אנחנו היינו ראויים? ראויים? הקדוש ברוך הוא אומר לו, כן, עם ישראל עם שלי, עם ישראל עם אלוקי, עם ישראל הוא מתאים לארץ ישראל. והקורבנות מגלים את הדבר הזה. אם כן, אנחנו מתחילים את הפרשה הראשונה, פרשת ויקרא, והקורבן הראשון, קורבן עולה. קורבן עולה הוא מבטא את ההתמסרות, את ההתבטלות השלימה כלפי ריבונו של עולם. כולו עולה כליל. הכל מוקרב לשם, כל הקורבן כולו. הכל עולה, כשמו, כשם הקורבן, עולה. היא עולה, הקורבן עולה. ובזה אדם מוסר, מוסר, כאילו מוסר את עצמו, הוא מבטא את ההתקרבות שלו לריבונו של עולם, על ידי הקורבן. בזוהר נשאלת השאלה, למה התורה בהתחלה פותחת קורבן מן הבקר ומפרטת איך מביאים קורבן מן הבקר, ואחר כך היא מן הצון, מפרטת מן הצון, יש מן העזים, מהכבשים, ובעצם זה הדברים חוזרים על עצמם. אותו דבר כמו שמקריבים את מן הבקר, את העולה, ככה מקריבים גם מן הצון. למה צריך לפרט את כל הפרטים, ואחר כך אם הוא מביא מן העוף, גם כן, אם מן העוף הוא מביא קורבן, אז יש לנו בקר וצון ועופות. אומר הזוהר, ראשית כל צריך להביא את הקורבן הטוב ביותר, את הגדול, את הטוב, את הקורבן, אם יהיה אפשרות, יורדים למדרגה השנייה. אם אין אפשרות, יורדים למדרגה שלישית. אבל מוסיף הזוהר ואומר, מי שיכול, הוא גם צריך לתת קורבן גדול. זה כך חוזר הדבר בקורבן עולה ויורד. בקורבנות של שבועת העדות, תומת מקדש וקודשיו, ושבועת ביטוי, אז יש קורבן עולה ויורד. עשיר, יש קורבן עשיר ועם דל, ואחר כך יש דלי דלים. אומר הזוהר, מי שהוא עשיר, הנטייה שלו, הוא גאה, הוא מרגיש חשוב, והוא צריך יותר תיקון, הוא צריך להביא קורבן יותר גדול. מי שהוא בינוני, לא כל כך גאה, לא כל כך מרגיש את עצמו חשוב ותופס מקום, אז הוא מביא קורבן לפי מה שהוא בינוני. ומי שהוא דל, הוא לא צריך להביא קורבן יותר מזה. כלומר, לא צריך הדל להצטער שהוא בסך הכל מביא קורבן של דלים ולא קורבן של עשירים, ובעצם הוא לא עושה את מה שהאחר עושה, הוא עושה פחות. לא צריך להרגיש ככה. הוא לא צריך יותר. כי זה שהוא דל, הוא סתם הוא ענב, והקדוש ברוך הוא שוכן את דלים. הוא בדרך כלל יותר מחובר לריבונו של עולם, יותר מרגיש את התלות שלו בריבונו של עולם. וערכן הקורבן המעט שלו הוא קורבן גדול. אנחנו הזכרנו קורבן קורבנות מן החי. יש קורבן עוד יותר פשוט, קורבן מנחה, כן, גם של נדבה וגם קורבן מנחה, קורבן של דלי דלים, של קורבן עולה ויורד. אבל זה אני רוצה להביא כאן את דברי הגמרא. בסוף מסכת מנחות. נאמר, בעולת בהמה איש ריח ניחוח. ובעולת העוף איש ריח ניחוח. ובמנחה איש ריח ניחוח. לא אמר לך, אחד המרבה ואחד הממית ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. אמר רבי זיירא, ומה יקרא מתוקת שנת העובד, אם מעט ואם הרבה יאכל. תניא, אמר רבי שמעון בן עזאי, בואו ראה מה כתיב בפרשת קורבנות, שלא נאמר בהם לא כל ולא אלוקים אלא השם, שלא ליתן פתחון פה לבעל דין לחלוק, ונאמר בשור הגס אש ריח ניחוח, ובעוף הדק איש ריח ניחוח, ובמנחה איש ריח ניחוח. לומר לך, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. הממית זה מי שלא יכול לתת. מי שיכול לתת ונותן מעט, אז לא שייך להגיד אחד המרבה ואחד הממית, זה רואים שהוא לא כל כך מכוון ליבו לשמיים. הוא יכול לתת הרבה והוא לא נותן. כל אחד צריך לתת לפי מה שהוא יכול. אבל אם האדם נותן לפי מה שהוא יכול, והוא יכול רק מעט 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 לתת, אז גם אם הוא נותן מעט, זה כמו הרבה אצל אחרים. אחד, כי העיקר שבאמת כוונת הלב, אחד המרבה ואחד הממית, בגלל שיכוון ליבו לשמיים. הדברים אמורים לא רק בקורבנות. הדברים אמורים בכל עבודת השם. כל אדם ואדם נטבע לעשות מה שהוא יכול. לא יותר ממה שהוא יכול, אבל גם לא פחות ממה שהוא יכול. לעשות עד כמה שהוא יכול, להשתדל לעשות את המקסימום שהוא יכול. גם לא לעשות יותר מדי, לא לעבור את הגבול. אין בלימוד התורה, אין בקיום המצוות, אין בכל עבודת השם. כל אחד צריך לעשות לפי יכולתו, וגם מי שיכולתו, היכולת שלו היא מעטה, ולכאורה הוא מספיק פחות מאחרים. זה עבודת השם מאוד גדולה. היא לא פחות ממי שמספיק יותר. אדם צריך להפנים שעניינו להיות משהו. אם הוא רואה את אחרים וזה מעודד אותו ודוחף אותו, טוב, בסדר, למה לא? אם הוא יכול יותר, מה טוב? אבל לא להשוות את עצמו לאחרים. כל אחד צריך לשאוף להשיג כפי יכולתו. אחד המרבה ואחד הממעיט, בגלל שכוון ליבו לשמיים. זה אמור גם אם זה אמור בשקידת התורה, אם זה אמור בהשגתה, בהבנתה, אם זה בקיום המצוות, אם זה בתפילה, אם זה בהתמודדויות. יש אחד שיש לו אופי יותר טוב, יותר קל, יותר נוח. יש אחר שצריך לשבור את המידות שלו, כי יש לו נטיות שצריך הרבה עבודה כדי לתקן אותם, והוא מצליח פחות מפני שיותר קשה לו. אחד המרבה ואחד הממית, ובכבד שיכוון ליבו לשמיים. אם הוא מאוד מאוד מתאמץ, אז הוא יותר ממי שקל לו ומתאמץ פחות. הוא עושה הרבה יותר. כי אני רוצה שאנחנו נבין, התוצאות של המעשים הם לא עיקר. ריבונו שלו מסתכל על הפנימיות. הפנימיות יוצרת השפעות גדולות בשמיים. אנחנו לא רק פועלים פה בארץ, אנחנו פועלים באופנים אחרים. וכשאדם מאוד מאוד מתייגע בפנימיותו, ומאוד מאוד משתדל, זה עושה פעולה מאוד גדולה. אם יש לו כלים מעטים להוציא את הכוחות האלה מן הכוח אל הפועל, אז זה משהו טכני חיצוני ששייך למציאות של העולם המוגבל הזה. אבל בתוך תוכו יש לו רצון עז ודבקות חזקה מאוד. והוא רוצה מאוד, הוא מתאמץ מאוד להידבק בריבונו שלם, לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. ההתאמצות הזאת היא גדולה מאוד. היא עושה פעולות שמיימיות. היא עושה גם פעולות שמשפיעות על העולם הזה, כי כל ישראל ערבים זה לזה. וזה משפיע על אחרים שהם שיכולות שהם עושים יותר. וזה בא מאותו אדם שהתאמץ, ושלכאורה אצלו הכוחות האלה לא יצאו מן הכוח אל הפועל. כי הפועל אצלו מוגבל. אבל הפנימיות היא חזקה. הווה אומר, ריבונו של עולם רוצה את הלב. את הלב, את הפנימיות, את הנשמה. והתוצאות הם לפעמים מגביל את האדם, נתן לו לב גדול, פנימיות גדולה, וחיצוניות מצומצמת, לא גדולה, כלים קטנים, שלא יכול לעשות את להוציא את הכוחות האלה מן הכוח אל הפועל. יש לו מעצורים. צריך לפתח, עיקרו של האדם זה הרצון. כוח הרצון, לרצונו. כל הקרבת הקורבנות צריכה להיות לרצונו לפני השם. אז כפי שאנחנו אמרנו, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שכוון ליבו לשמיים. אור החיים אומר, כאן בפרשה, אדם כי יקריב מכם. המילה מכם היא לכאורה מיותרת. אז הוא בא לפרש, אדם כי יקריב מכם, עוד יש לפרש שבא לצוות לאנשי חיל, להשתדל לקרב לבבות ישראל להשם. וזה אדם כי יקריב מכם קורבן, הוא מקריב לא בהמה, כאן יש גם רמז, מכם, הוא מקרב אנשים, מקרב אנשים לריבונו של עולם. וגדול שכר המזכה את הרבים שאין חטא בא לידו, וזה פירוש הפסוק, אדם, איש המעלה, כי יקריב מכם שיעסוק בקירוב ישראל לאביהם שבשמיים, וזה יקרא קורבן לשם, אדם כזה לא צריך לא נדר ולא נדבה ולא חטאת, כי אין חטא בא לידו, כי מי שהמזכה את הרבים, אז אין חטא בא לידו. זה אדם כי יקריב מכם, זה התפקיד של בני תורה, לראות שלא רק את עצמם הם מקרבים, אלא גם מקרבים את ישראל לאביהם שבשמיים. הקורבן הראשון, קורבן עולה, הזכרנו. הקורבן השני, אחרי העולה, באה המנחה. מתוך הדבקות השלימה, הגדולה, שאדם דבק בריבונו של עולם, הוא מבטא את הדבקות המוחלטת שלו, ההתבטלות המלאה שלו כלפי ריבונו של עולם, וקורבן עולה שכולו עולה כליל. אחר כך, מתוך כך, בא הקורבן נדבה, קורבן מנחה. קורבן מנחה, שזה גם כן קודש קודשים, כמו העולה, אבל בקורבן מנחה לא מקריבים את הכל. מקריבים רק קומץ והלבונה, ואת מה שנשאר, זה הולך לכהנים. הכהן אוכל, והאדם מתכפר. מתכפר, זאת אומרת, מתכפר לא בעבירות שצריכים להביאים עליהם קורבן, אלא חזל אומרים, עשה ולא תעשה, שלא חייבים על זה קורבן, או הרהורי הלב, שזה העולה מחפרת. אז יש קורבנות, הקורבנות הללו הם מרוממים את האדם. עכשיו, השלב השני, זאת אומרת, שלב קורבן מנחה, קורבן מנחה הוא כבר מתפשט לשפע אל הכהנים שהם אוכלים, ומשולחן גבוה. בהתחלה, הכל כלפי שמיה עולה. ומתוך כך, אפשר גם לקדש את הכהנים, שהכהנים באים והם משתתפים כביכול באכילת המזבח, מזבח אוכל ריבונו כביכול, כלפי שמיה, ושל השם, וגם הכהנים הם מוזמנים אל השולחן, אל השולחן לאכול יחד, כביכול יחד משולחן גבוה. הקורבן השלישי זה קורבן שלמים. קורבן שלמים זה גם כן קורבן, עוד שלב של התפשטות הקדושה והשתתפות ושלמים, גם הבעלים אוכלים, לא רק הכהנים. יש חלק שעולה למזבח, חלק אחר לכהנים, והשאר לבעלים. הבעלים גם כן הולכים, מוזמנים, אוכלים משולחן גבוה. וזה עושה שלום כביכול. הלשון של שלמים משכין שלום, כי כולם שותפים כביכול בקורבן הזה, מקריבים להשם ומוזמנים גם להיות אוכלים משולחן גבוה. באיזה בחינה מסוימת? כי הקודש קודשים אוכלים בעזרה, וקודשים קלים מאכלים בכל העיר. אבל העיר היא גם כן קדושה. ירושלים היא מקודשת מכל ארץ ישראל. יש בה קדושה מיוחדת. ואומר, סדר מיוחד של הקורבנות, ביטוי איך מהדביקות המלאה מתפשטת השייכות וההתקרבות אחר כך בקורבנות, שגם כהנים אוכלים משולחן גבוה, גם ישראל אוכלים משולחן גבוה. זה כמו קורבנות הנדבה. אחר כך, הפרשה שלנו מדברת, קורבנות שבאים על החטא. ומתחילה בכהן, כהן גדול. כהן גדול, יש פר, כהן משיח. כהן משיח חטא בשגגה. הוא פסק הלכה בטעות, ועשה על פי הפסיקה שלו בטעות, ואחר כך התברר שזו הייתה טעות, הוא צריך להביא קורבן. קורבן. ואם כהן המשיח יחטא להשמת העם, מה זה הביטוי הזה להשמת העם? הוא טעה, אבל טעות של כהן משיח זה לא טעות שבאה מעצמו. זה טעות שכנראה נגרמה גם העם השם בטעות שלו. גם הוא, גם העם השם בטעות שלו, כי הוא נציג העם. הוא המקשר בין, בעבודת השם, בין ישראל לריבונו של עולם. הוא שלוחא דרחמנא ושלוחא דידן. ואם יש אצלו איזה שגגה, איזה טעות, זה אומר שהמשלחים, הם לא זוכים שיש להם מישהו שנשלח על ידם שהוא בשלימות. זאת אומרת שיש להם איזה אשמה בדבר הזה, הם אשמים. אילו היו זוכים, לא היה הוא נכשל. הכהן הוא בעצם מבטא את עבודתו, הוא מבטא את כל עבודת העם ישראל. לא מבטא, זה לא עצמו. זה לא איש פרטי שעלה למדרגה מיוחדת במינה, והוא השיא. הוא הלב שלה. הוא נושא בליבו את השבטים. הוא כאילו המרכז, ולכן אם הוא חוטא אשמתה. יש מפרשים חסידים אומרים, איך יכול להיות אצל אדם גדול טעות? הטעויות לא יכולות להתרחש אצלו. אם הן מתרחשות אצלו, זה מפני שכדי שרוצים שהוא יתפלל על כל העם. אז מפילים אותו באיזה שגגה, באיזה טעות, ואז הוא צריך לשוב בתשובה, ואז הוא מרים את כל, את כולם. אם כהן המשיח חכתה לאשמת העם, נבאר כאן בדרך החסידית, כדי לתקן את אשמת העם. הוא חטא, אם כהן המשיח חוטא, כדי לתקן את אשמת העם, כי כדי שכהן המשיח יוכל להתפלל מקומקא דליבה על כל העם, הוא צריך להיות שייך איתם. שייך איתם במצב שלהם. אז כאילו, יש כאן איזשהו כישלון. קורה לפעמים כישלונות אצל גדולים, בגלל שתפקידם בעצם להיות לרומם את כל המדרגות, להיות שותפים. אז כל אדם שהוא מתפלל, הוא כך צריך להתפלל בעצם מתוך תחושת הקישור שלו לכל כלל ישראל, ומתוך כך הוא מתפלל להם. כהן המשיח חטא על החטאת. אחרי כהן המשיח, שהוא ליבו של העם, בא קורבן ציבור, שעם כל ישראל, על ידי פסק הדין של סנהדרין, הם שגגו, וכאן יש ביטוי, שגגה. כל ישראל, לא כתוב חטא, כתוב שגגה, לשון של שגגה. כלומר, כלל ישראל הם במדרגה עליונה, לא ממש יקרה בלשון חטא. גם על זה יש פער אליהם דבר של ציבור. מהלב אל הכלל, פער אליהם דבר של ציבור שמתקנים את החטא. והציבור זה מציאות מיוחדת. אם, למשל, היה טעות והיה חייבים פער אליהם דבר של ציבור על ידי פסק הסנהדרין, וכל הדור שנכשל בזה הוא כבר עבר ויש דור אחר, הם צריכים להביא קורבן פר אליהם דבר של ציבור. ציבור זה לא אוסף של פרטים, ציבור זה כלל ישראל. כלל ישראל הוא חי תמיד. כלל ישראל חטא, כלל ישראל מביא קורבן פר אליהם דבר של ציבור. זה לא אתה ואתה ואתה ואתה, זה מציאות כוללת. זה כן אתה ואתה של כל הדורות, כן? לא של דור אחד מסוים. כלל ישראל, כלל המציאות. אין מיטה בציבור. יש בחטאות הציבור, יש בדין בחטאות, שחטאת שמתה, חטאת שמתו בעליה, אז היא הולכת למיטה. מכיוון שאין מה לעשות איתה. אי אפשר לבדות אותה, הולכת למיטה. יש חמש חטאות המיטות. וההלכה אומרת, אבל אין, בציבור, חטאות של ציבור, אין מושג כזה שחטאת, שהציבור מת. כן? חטאת שמתו בעליה זה אחד מחטאות המיטות, אבל בציבור אין, רק ביחיד. הציבור הוא מציאות כללית שכוללת את כלל ישראל. כלל ישראל זה, כמו שאמרתי, הוא נמשך תמיד. אין מיטה בציבור. הכלל תמיד תמיד נמשך. ומכאן אשר נסיכת, אשר לא כתובים אל אשר, באים חז"ל ואומרים שאשרי הדור שהנשיא מודה בחטאו, כי זה חטא של שגגה, והוא נעלם ממנו דבר והוא חוזר בו, אז אם הנשיא הוא עושה תשובה, זה דרך הוראה לכולם. יש בזה איזה לימוד מאוד מאוד חשוב. לכאורה, נשיא, אם הוא מודה שהוא חטא והוא מביא חטאת, זה חילול השם. מה, אתה לא שם לב למה שאתה עושה? אתה נשיא. נשיא הכוונה מלך ישראל, שאין מעליו אלא ריבונו של עולם. לא נשיא של שבט, נשיא של כלל ישראל, כלומר מלך. אם מלך חוטא, מלך מודה בחטאו, זה קידוש השם. במדרבת החיצוני זה חילול השם. הוא לא היה מודה, לא ידעו שהוא חטא, אז חשבו שהוא 100%, אז הכל בסדר. אם הוא מודה, אז כולם יודעים עכשיו שהוא חטא, זה בושה, ביזיון, מה הוא לא שם לב, הוא לא משגיח על דבריו, כי גם שגגה, אדם אחראי על זה, לכן הוא מביא קורבן. אדם שוגג הוא אשם שהוא לא, או שהוא לא למד מספיק, או שהוא לא ער מספיק למה שהוא עושה, שלא תרגם את הלימוד שלו לחיים, למציאות, הוא יכול ללמוד, וזה לא, וכשהוא נפגש בזה בפועל, בשבת, באיזה מלאכה וכו', הוא פתאום לא שם לב, אין, זה נשיא צריך להיות אדם עם ראש על הכתפיים, שלא נכשל. אז אם הוא מודה, אמרתי, במבט ראשון יכול להיות שזה ייראה חילול השם. במבט פנימי יותר, זה קידוש השם. לומדים ממנו כולם לעשות תשובה. אפילו הוא מתבזה ועושה תשובה. ואנחנו יודעים את זה מיהודה. יהודה שהודה, הוא קידש שם שמיים. הוא הודה, הוא הודה בחטאו. ובעצם במבט הראשון הוא עשה ביזיון כללי מאוד. יהודה, אחד מהחשובים בשבטים, מבני יעקב, הוא מספר סיפור שהוא היה לו נפילה. לא היה בסדר. זה חילול השם. זה חילול שמו של יעקב ושל כל המשפחה. וכל המשפחה עובדת את השם, אז זה גם לא יפה. ובאמת יהודה לא היה מעוניין כל כך שהדבר הזה יתפרסם, אחרי שהוא לא מצאו אותה במקום ושלח לה גדי עזים, אז הוא אמר, ישר, לא רצו לא ללכת לעשות פרסומת איפה היא נמצאת, כי אז זה התחלל שמו. אז זה לא יהיה אפק הדבר הזה, המעשה הזה. והוא מודה. אז לכאורה במבט החיצוני זה חילול השם, אבל במבט הפנימי זה קידוש השם. יהודה מודה, שובר את כל הכבוד שלו, את כל המעמד שלו, הוא כזה, ככה, כך, כך וכך הוא עשה, זה קידוש השם. אשר נשיא אחתה, גם כן, זה קידוש השם שהוא מודה, וכולם אחר כך לומדים, אם הוא מודה, גם אני יודה, וכל האנשים האחרים אחר כך הולכים אחריו, וזה יוצא מזה טובה גדולה מאוד. גם צריך לדעת להודות, להודות על חטאו, אשר נשיא אחתה. אם כן, התחלנו את פרשת ספר ויקרא, ספר ההתקרבות לריבונו של עולם, ספר הקורבנות, מרצון שנזכה במהרה, לא רק לעבודת השם שהיא נשמה פרים שפתנו, שנזכה לבנות את בית המקדש ולהקריב עליו קורבנות במהרה בימינו.